שבת שלום ופורים שמח ושלום רב לכם ולכל המאזינים.
מה קורה בירושלים ביום הזה, ככה בין פורים לשבת קודש?
כן, זה מאוד מעניין, כי עם ישראל חוגג ומגיע לו לחגוג, והרי פורים זה לא רק מה שהיה היסטוריה לפני 2400 שנה, אלא זה כמו שכתוב בפסוק, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם, לא יאסוף מזרם. מדוע? כיוון שבכל דור ודור, בכל שנה ושנה, ואם תרצה אפילו כל יום ויום, עומדים עלינו לחדותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ועם ישראל ברוך השם חזר לנחלתו ולארצו, ובונה את בתיו, נבנים ישיבות, תלמודי תורה, מוסדות חינוך ועוד ועוד, ועם ישראל פורח ומסגשג, בעיקר פה בארץ ישראל. אז ברוך השם, לכן זו שמחה גדולה מאוד לחגוג את יום הפורים, אפילו את ימי הפורים. יש חוגגים בי"ד והחוגגים בט"ו, זה בעיקר ירושלים עיר הקודש.
נכון.
אנחנו נכנסים משם לקראת שבת, אז הנשים היהודיות הן מאוד זריזות, מכינות, יודעות להכין גם וגם, גם לכבוד שבת קודש וגם לכבוד יום הפורים. אבל כמובן צריך לעשות פסק זמן של כמה שעות בסיום הסעודה, כדי להיכנס לסעודה של ליל שבת כשהוא תאב ויש לו את התאבון, ולא כאשר מילה קרסו יותר מדי, יותר נכון. על המידה.
יש כאלה שמאחרים את התפילה, את תפילת ערבית, נכון? בשלה...
אצלנו לא. אנחנו נוהגים לעשות את הסעודה לפני הצהריים, בהרבה מקומות אני רואה את זה, וזה הולך וצובר תאוצה, וכבר בצהריים סיימנו את הסעודה, ועכשיו יושבים להכין את עצמנו לקראת שבת.
כן.
כל מה, מי שעייף הולך לישון, ומי שברוך השם כוחו עדיין במותניו, עומד על רגליו, מכין הכנות שבת, יושב ללמוד תורה, כי לימוד תורה היום, כותב הרב חידה בספרו לב דוד, אין מעלה גדולה מזו, כיוון שהוא מוחה בזה את עמלק, וכל הרשע שבעולם נמחה על ידי עסק התורה.
כן. שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי. כבוד הרב, יש לנו הרבה מאזינים כבר על הקו, אז אנחנו נתחיל לשמוע את שאלותיהם ונמשיך לשוחח בהמשך. הראשון, מרדכי ממודיעין עילית. שלום לך מרדכי.
שלום הרב ופורים שמח. שלום,
פורים שמח.
רציתי לשאול שאלה כללית אם אפשר. לגבי, ברוך השם, בדור שלנו השם זיקה אותנו שיש הרבה קשרויות של בדצים למיניהם. כן. רציתי לברר לגבי, אם אני סומך על הרב ספציפי של הבדץ, והאם אני יכול לאכול את הבדץ הזה, או צריך גם לשאול עוד?
תראה, כל הכבוד ויפה שיש לך רב, ואתה סומך עליו, ואתה משתייך לאותו חוג או לאותה קבוצה שסומכים, אבל תמיד צריך להיות האדם פיקח, נבון, לא מספיק להיות ירא שמיים. איך אמר רבי מאיר? לעולם יהיה אדם ערום ביראה. מה זה ערום? זאת אומרת פיקח, נבון, עושה עצמו כאילו לא יודע, אבל הוא כן יודע וכן חוקר. תמיד צריך לחקור מה מתרחש בצוות, מי שוחט, מה שוחטים, מה התחדש שם, כי יש כל הזמן מצב של תנועתיות בשטח הקשרות. אז צריך לפקוח עין מה מצב הסכינים, מה מצב הבדיקות, מה מצב, אם זה בבהמות אז זה הריאות, גם בעופות יש בעיה של ריאות, קרסים, ובעיקר גם כן הנושא שזה דאורייתא, הניקור החלב, וכן ההכשרה, האריזה, אם יש פיקוח מלא, אם יש משגחים שעושים את מלאכתם, וכל זה, כל זה צריך, זה אחריות די כבדה, וזה מטלות קשות, לא קלות בכלל בכלל. לפעמים צריך להדיר שינה מהעיניים כמה לילות, כדי לדאוג שהכל יהיה למטבו, ויבוא על מקומו בשלום, ויגיע המשלוח את בית הלקוח כמו שצריך. אז תמיד צריך לשים עין ולא להאמין לשמועות, כי שמועות תמיד יש, ויש הרבה כאלה שמדברים זה על זה וזה על זה. בעוונות הרבים עוון לשון הרע לא נרפנו ממנו, אלא המצב הולך ומחמיר בנושא הזה. אבל צריך האדם שהוא ישר לחפש את גופו של עניין ואת הדרך הנכונה, לדעת איך לעשות, ושהשם יתברך ישמור אותנו שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
תודה רבה לך
מרדכי.
תודה רבה לך מרדכי היהודי. עכשיו אנחנו עם אסנת מביתר. שלום אסנת.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ופורים שמח לכם. רציתי לשאול איך זה ולמה זה שהעורלה שזה מדאורייתא מתבטל ברוב באותו המין בו בזמן ששאר האיסורים שהם מדאורייתא אינם מתבטלים כלל?
לא, עורלה לא מתבטלת, יש משנה מפורשת
שיש הרוב. אם יש הרוב בשוק,
העורלה, מה שאתם שומעים שעד 5% זה כשאנחנו באים מביאים לשוק סחורה שלא יודעים מאיפה היא, אי אפשר לברר אותה בבירור. מי שיכול לברר ודאי שיעשה כן, אבל כשאי אפשר לברר, יש למשל מסוג X של פירות יש עד 5% של אורלה, אז עדיין זה בטל. אבל ברגע שיש מ-5% ומעלה, אז צריכים לחקור ולדרוש ולא לאכול, אלא עד שנהיה בטוחים לחלוטין שזה לא מכיל אורלה.
למה זה בטל ב-5%?
סליחה?
למה זה בטל? כן ב-5%.
לא, זה לא בטל. זה כיוון שזה לא דבר המצוי.
כן.
זה העניין, שזה דבר לא מצוי. כמו שיש לנו בכל דבר, בכל עניין, מה נקרא מצוי, מה לא נקרא מצוי. אז לפי זה קובעים, לדוגמה, אם יש לי תערובת, המשנה אומרת, תערובת של אחד מחמשת מיני דגן שמעורב איתה אורז, דוחן וכל מיני דברים אחרים שאין בכתם מזונות, אז מה עושים? המשנה אומרת שאם יש בו טעם דגן נברך עליו מזונות, וברך עליו המוציא מזונות, יכול לעשות עליו מצה, חייב חדה, כל הדינים ששייכים בחמשת מיני דגן. אבל אין בו טעם דגן? לא. כמה זה טעם דגן? אז הפוסקים כתבו קרוב ל-20%, 16.6 או בערך 20% דגן, כן. אבל זה לא עניין שזה בטל. בטל זה דבר שהתערב לי איסור בהתר, אז אני אומר בטל ב-60. בעורלה זה לא כך. אם אני יודע שיש עורלה והתערבה עם סחורה אחרת, היא לא בטלה. אבל מה שאתם שומעים שבטל, הכוונה לא שזה בטל, אלא הכוונה כיוון שזה לא מצוי. לדוגמה, לא יצויר שיש תפוזים בשוק והתפוזים הללו חשש עורלה, אז אנחנו יודעים פחות או יותר, כי המפקחים והמגדלים יש שיתוף פעולה גדול ביניהם, ויודעים בדיוק כמה אחוזים יש. לפי האחוזים יודעים אם יש מקום לאסור, עד שאנחנו לא נוודא לחלוטין שזה כשר, אז אנחנו נדע שזה כשר. זה העניין של ביטול, אבל לא ביטול בפועל. תודה
רבה הרבה. לך אסנת, תשובה בהחלט רחבה. תודה לך. עכשיו שרה איתנו על הקו. שלום שרה.
שלום שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום.
תשובותיך מהירות את עינינו. עכשיו שאלתי היא כך, אם מנוחת עדן נפטרה לפני כ7 חודשים, האם מותר לנו ללבוש את הבגדים שלה או להעביר לאנשים שילבשו אפילו שלא עברה שנה?
אפשר, גם אפשר. יש כאלה שמקפידים עד שיעבור חודש, ויש כאלה שמקפידים עד שיעבור 7 ימים. אין שום בעיה בללבוש בגדים של נפטר או נפטרת, אדרבה, יש להם שמחה ויש להם נחת רוח שמשתמשים בחפצים שלהם או בעניינים שלהם, ויש הנאה לחיים כתוצאה מהרכוש של הנפטר. לכן אין דבר כזה שעד שנה אסור. זה דמיון בעלמה, אינני יודע, אולי עתיקו את זה מכתות זרות, אבל ביהדות אין שום בעיה, לא בהלכה ולא במנהג ולא בקבלה. אין שום בעיה להשתמש בהפסי הנפטר לאחר תום שבעה ימים.
עכשיו, אמי בסביבה טובה נפטרה ובמיטת נשיקה בשבת בבוקר על המיטה. מה אפשר לעשות? אני יכולה לישון על המיטה? האם צריך לעשות שינויים במיטה?
אין שום בעיה. אפשר לישון על אותה מיטה ולא יקרה כלום ושום אסון לא יהיה. לא צריך לפחד.
עכשיו אני שומעת מורשת יעקב ולפעמים מתנגן שיר ואני לא מספיקה ללכת להנמיך את הרדיו. אז
כשאת תספיקי תסגרי, אם לא הספקת אז אל תספיק, אז לא קרה כלום.
אוקיי.
תודה רבה לך, שרה.
תודה רבה, כבוד הרב.
יש הרב מוצפי איזה עניין עם נעליים, לא נעלי הנפטר.
כן, אמן. ההערה שלך במקומה, אבל זוג הנעליים האחרונות שנעל אותם הנפטר, אז יש כאן, פה קרה דבר מאוד מעניין. שיש טעם פשוטי ויש טעם בקבלה ודיברה, והציגה גם היא עמדה בנושא הזה, טעם נוסף. הטעם הפשוטי הוא, בגמרא מובא שאנחנו חוששים שאולי הוא נפטר כתוצאה מעקיצת עקרב או נחש, או כל בעל ערס שעקץ אותו ברגל, וחדר הערס לתוך הנעל, ומשם, מזה הוא נפטר. לכן אותם נעליים שהיו עליו לפני שנפל למשכב או בשעה שנפטר, אז הן נזרקות אסורות בשימוש. באה תורת הקבלה וטוענת שזה לא רק ערס פיזי, יש ערס רוחני שהשטן או המלאך אוחז ברגליים, ככתוב רגליה יורדות מוות, ולכן לא עלינו, אז אותם נעליים הן מסוכנות ללבישה, לנעילה, לכל אדם, ולכן קוראים רק את הזוג האחרון. אני מדגיש, את הזוג האחרון בלבד. אבל משהו לא נעל לפני כן, או כמה ימים קודם, אין לזה שום איסור. אדרבה ואדרבה, אפשר להשתמש ומותר להשתמש, ואולי טוב גם להשתמש.
כן. טוב, שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, 072-333-29-25. היום פורים, שושן פורים, נשמח לשאלות יותר שמחות. משה מהרצליה, שלום לך.
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, רציתי לשאול, שאם בחזרת שליח ציבור, יש חובה לעמוד עד הסוף.
לא הבנתי, מה זה עד הסוף של מה?
של העמידה.
שליח ציבור צריך לקרוא את חזרת השעץ מתחילתה ועד סופה.
כן.
זו השאלה.
יש חיוב לעמוד?
אם אתה צריך לעמוד או לא.
אם יש חיוב.
יש חיוב, הרמ"א כתב שכן. הגהה, הרמ"א כתב שכן. גם רבנו הארי סובר שכן. אבל דעת מרן השולחן ערוך, שיעמוד ויקשיב, ואם הוא באמת חלש או עייף ולא יכול לעמוד על הרגליים, לא מחייבים אותו לעמוד. אדם חייב לעמוד רק כאשר הוא עצמו מתפלל את התפילה שלו בתפילת לחש, אבל בתפילת חזרה ראוי שהוא כן יעמוד, אבל אם הוא אינו יכול לעמוד הוא פטור לחלוטין.
תודה רבה לך, משה.
כן.
אולי נסביר הרב, נכון, מדובר בשליח ציבור שיש לו חיוב, ושומע שיש לו
לא,
חיוב, ושניהם.
לא, התעבבו כאן שני דברים, כן. גם שליח ציבור וגם שאר הקהל. כי הוא פתח בשליח ציבור והוא סיים
בדיוק.
שאלה שלו על הקהל.
כן.
הקהל לא חייבים, הרמ"א כתב את זה, נכון, וכך גם רבנו הארי כתב, אבל מעיקר ההלכה לא חייבים.
כן. טוב, שמעון מבת ים איתנו. שמעון, שלום.
שלום.
כן, שאלתך.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
חג פורים שמח. אני בן אדם חולי פרקינסון, ואני הולך לבית כנסת, ואני רואה, אנשים מסתכלים עליי, אני רואה שזה מפריע להם, ואני גם לא יכול לעלות לספר תורה, כי אני מגמגם בברכות, מה עלי לעזוס.
אתה תלך לבית הכנסת צנוע, לא צריך מקום גדול וענק, שיש שם הרבה אנשים או אנשים משונים, הם המשונים, לא אתה. אתה, ברוך השם, יהודי כשר, יהודי טוב, וקרה לך מה שקרה לך, קורה לך מה שקורה לך, השם ישלח לך רפואה שלמה.
אבל זה, במקום מצווה שזה עבירה?
הם עושים עבירה שמסתכלים, כי הגמרא אומרת שאסור להסתכל בירח בזמן שהיא חסרה, משום שאין להסתכל על אדם שהוא סובל מאיזה בעיה שמסתכלים עליו.
אני לא נעים לי.
לא, אתה צריך להיות לך הכי נעים, אתה לא אשם בזה, זה קורה, לכל אחד קורה משהו אחר, אז להם אסור לדבר, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל קרה לך מה שקרה לך, אל תתייחס, אתה תעמוד, תשב במקום פחות או יותר צנוע, כמה שפחות מסתכלים, כמה שפחות רואים, והכל יהיה בסדר. לא
לספר של המוצר לעלות
סליחה?
לספר של המוצר לעלות
מותר לך לעלות?
כן, אני גם יכול... לא נמצא ברכות כמו שצריך.
מותר לך, הנה, אתה מדבר איתי שוטף קייט. אז לברך את הברכות של קריאת התורה, אתה מברך. ואת הקריאה, קורא בתורה.
תודה רבה לשימון, אכן, מעניין. דוד מאקו איתנו, שלום דוד.
שלום ופורים, שמח לרב.
שלום, שבת שלום.
קודם כל רציתי להגיד לרב, יישר כוח ותודה רבה על כל השיעורים, ובפרט הספרים החדשים. השם ייתן הרבה כוח לרב, כוח לבריאות.
אמן.
המשיכו ויפיצו מעיינותיו חוצה.
אמן, אמן.
מרב, רציתי לשאול, יש לנו בית הכנסת עם עזרת נשים למעלה. מעל הבית כנסת. האם מותר להתפלל שם לכתחילה, כשאני יודע שאין שם נשים?
אתה לבד או מניין?
לא, אני לבד שם, אבל יש מניין בתוך הבית כנסת.
לא, לא. זה לא לכתחילה. זה לא לכתחילה. אדם צריך להיות בתוך מקום שיש שם עשרה, כי כל בעשרה שכינה שריעה. ואומר לך טעם נוסף, הקדושה של בית הכנסת היא יותר גבוהה מאשר הקדושה של עזרת נשים. לכן בהלכות מסוימות אנחנו מקלים בעזרת נשים יותר מאשר מה שלא נקל בבית הכנסת עצמו. והסיבה היא שהקדושה של בית הכנסת היא גבוהה יותר. והתפילה עולה הרבה יותר בבית הכנסת. יש לזה הרבה פסוקים שמדברים על זה. הראשון שכתב על בית הכנסת, יחזקאל הנביא, כך כתב שם, והיה להם למקדש מעט, דרשה הגמרא מזה מקדש מעט, זה בית הכנסת. וגם בדניאל שפתח בית הכנסת מול ירושלים, וכבין פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם. וכן על זה הדרך. לכן תדע תמיד להתפלל בבית הכנסת עצמו ולא בעזרת נשים.
תודה רבה לך דוד, מדוד לשלמה. שלום שלמה ממגדל העמק.
שלום עוד הרב, פורים שמח.
שלום, פורים שמח.
רציתי לשאול הרב לגבי מרן כותב בערב, בליל שבת, בקידוש של ליל שבת, כן. שצריך למהר לאכול מיד ולקדש מיד, כן. שמגיעים לבית הכנסת. כן. השאלה היא הרב, האם צריך לדחות את האשת חיל ושלום עליכם מהטעם הזה או להגיד אותם לפני?
לא, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. תקנו לנו לומר, המינימום ההכרחי שאדם נכנס, אומר שלום עליכם, אז במקום להגיד איזה שלוש פעמים, יאמר את זה פעם אחת. ובמקום, ולא צריך להגיד את בשבטכם ובצאתכם, יאמר שלום עליכם, בואכם לשלום, ברכונו לשלום. אלה שלושת הקטעים העיקריים, ואחר כך יאמר, כי מלאכה לצוודה כשמוכר בכל דרכך, ויאמר אשת חיל מימצא עד הסוף, ויקח את הכוס ויעשה קידוש. מסופר על החפץ חיים שפעם אחת הוא הגיע אליו אורח, והאורח היה, הוא הרגיש שהאורח רעב מאוד, והוא חקר וידע שהאורח לא אכל אותו היום, אז הוא דילג גם על שלום עליכם ועל אשת חיל, והתחיל ישר קידוש. ואחרי זה אכלו, אחרי שאכלו כזית ואכלו איזה משהו, איזה חתיכת דג עם קצת צלט, אז עמד החפץ חיים עם כל בני הבית ואמרו שלום עליכם ואשת חיל. אז שאל אותו האורח, האם כך הרב נוהג? אמר לו, לא, המלאכים לא רעבים, אבל האורחים כן רעבים. לאורחים אני לא הערכתי, אבל למלאכים הם יכולים להמתין, הם לא צריכים שאני אומר להם שלום.
תודה רבה לשלומו. אנחנו עוברים לאורלי מאפולה. שלום אורלי.
שלום וברכה.
שלום שלום.
רציתי לשאול את הרב, מה זה בשר חלק ואיזה כשרות הרב ממליץ? משהו שהוא בדק וראה. אני יודעת שהרב נמנע מ...
טוב, זה לא נמנע, זה לא נכון לעשות את זה, זה לא אתי לעשות את זה. לשבת ולחלק ציונים, ואומר לכם יותר מזה.
לא, מה ציונים? משהו?
רגע, 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 תני לי, תני לי להשביר לך. שמי שמהווה דעה, הוא טועה בוודאי. למה? כי האדם לא יכול להיות, יש למעלה מ-20 כשרויות שונות. וגם בכל כשרות וכשרות, יש דינמיקה. אמרתי שיש תנועתיות. לפעמים החמש דקות הראשונות הכל הולך למשרים, ופתאום לא הולך טוב, ולפעמים לא הולך טוב שעה, ואחרי זה פתאום המצב מתייצב, מה קרה? סחורה שונה, השוחטים התחלפו, הבודקים נהיו יותר רגועים, וכן על זה הדרך קוראים, יש דינמיקה בנושא זה, כמו בכל נושא אחר. אז לכן, זה טעות לומר שכשרות פלונית היא אף פעם, היא נקייה מכל טעות. אין אדם שלא טועה, וטעות לומר שכשרות אלמונית היא פגומה ופסולה מעיקרה. אלא אם כן באמת יש שם אנשים שהם בכלל לא אכפתיים, ואני לא מאמין שיש כאלה, כיוון שיש פיקוח, וגם הרבנות הראשית יאמר לשבחה, הרבנות הארצית היא פוקחת עין ומנהלת מעקב צמוד אחרי כל הכשרויות ואחרי כל השחיתות בכל המקומות בארץ ובחוץ לארץ. ולכן זה לא יהיה נכון ולא אמת אם אני אדבר ואומר שפלוני כן ופלוני לא.
אורלי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך. אהרון, שלום לך מהדרום, מתקשר אלינו. שלום אהרון.
שבת שלום לרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לברר את ההלכה לגבי קריאה לנשים לפני המגילה ואחרי המגילה לגבי הברכות.
כן.
ואם אני קורא גם לעשר נשים, כאילו זה, אם זה משתנה או לא. תודה רבה.
תראה, נפסק בהלכה, כך הביא גם הרב ירקות יוסף סיכום של ההלכה הזאת, שכן מברכות נשים חייבות בקריאת מגילה כמו גבר, ללא שינוי. ויש יותר מזה, שספר הנהגות ופסקים של הרב רב יוסף חיים זוננצלד, שהיה לפני 100 שנה הרב של ירושלים, הוא כתב שם את השאלה הזאת גם כן, ופירט אותה. אז הוא כתב שבדרך כלל אז אנשים לא היו יודעות לברך כהוגן, ואז היה מברך בשבילם החזן, הקורא. היה גבר עומד באיזה חדר, והדלת פתוחה, והן נמצאות בבית הכנסת או בעזרת נשים, ושומעות את קולו, והוא קורא בקול רם, והן שומעות אותו היטב, מילה מילה, הגה הגה. אז אם הוא יודע שיכול להיות שיש נשים, ויש דבר כזה, גם בגברים זה מצוי, שהם לא יודעים לברך נכון, ולא יודעים לבטות את האותיות ואת המילים בצורה מושלמת, אז הוא יברך בשבילה, כי אין בזה שום איסור. גם מי שעושה קידוש לכמה מקומות, יש הרבה יהודים יקרים מאוד, אני מכיר אותם, שהם הולכים לבתי רפואה, והולכים מחלקה מחלקה, ולפעמים באותה מחלקה, בכמה אזורים במחלקה, כי המחלקות הן די ארוכות וגדולות, עומדים על כל שלושה חדרים, הם עומדים שם, עושים קידוש, ושוב עוברים לשלושה החדרים הבאים, להשמיע לחולים את הקידוש, והוא הדין בהבדלה. להלכה זה כן תופס. הוא יכול לברך לאחרים כדי להוציאם ידי חובה. כשם שהרב המקדש מברך בשביל החתן והקלה להוציא אותם ידי חובה, וכן בכל דבר שצריך לצאת ידי חובה. תוקע שתוקע בשופר יכול ללכת ל-20 בתי כנסת, ובכל בית הכנסת הוא יתקע, והוא כבר יצא ידי חובה. אבל בכל בית הכנסת הם לא יצאו ידי חובה, הוא מברך בשבילם ומוציאם ידי חובה. הוא הדין גם כאן. אז האמת שיש אמרו שלכתחילה האישה עצמה תברך, זה מדובר באישה אחת או קבוצה מצומצמת של נשים שכולם יודעות ובקיאות בהיגוי הנכון ובמבטא הנכון. אבל כאשר יש מסות, כן ירבו, של נשים, למעלה מ-100-200 נשים, ולא כולם יוכלו לברך כהוגן, ולא ישמעו אחת את השנייה או יתבלבלו באמצע, אז אחד מברך בשביל כולם, הוא יכול לברך בשבילם. תודה רבה. עוד השלמה לשאלה של האורלה.
כן, הרב.
אז במשנה שם במסרת אורלה בפרק א', כתוב יעלה ב-1 ו-200. כלומר, לו היה תפוח אחד של אורלה, והתערב עם עוד תפוחים, אני צריך כנגדו 200 תפוחים כדי שהוא יתבטל. אז הנה, זה הרבה יותר מפי 60.
כן, כן. עכשיו הדברים ברורים. אנחנו נגיד שלום לשלומית מבית שמש.
שלום הרב, שלומית מבית שמש. הרב, אמא שלי נפטרה לפני 4 שנים, בכ"ט בית ניסן. תמיד זה יוצא באיסור חג, היא נפטרה ביום של המימונה. עכשיו, הרב אמר לנו, אז בלוויה לא עושים השכרה, לא עושים שנה, לא כלום, רק בבית כנסת עושים. עכשיו, בזמן האחרון, אנחנו ממש מרגישים לא טוב עם העניין הזה. מתי אנחנו צריכים לעשות השכרה, הרב? בקו בית ניסן נפטרה.
אז אני אסביר דבר אחד. יש הרבה אצל ההמונים, וזה בצדק.
אנחנו מרוקאים.
סליחה, יש הבנה כזאת, שאם לא הלכתי לקבר, לא קיימתי אזכרה. וזה לא נכון. זה לא נכון. מדוע? עובדה, יש הרבה כהנים שהם לא עולים בכלל לבית הקברות. אסור להם להיכנס לבית העלמין. מה הם עושים? אז הם לא קיימו אזכרה להורים שלהם? בוודאי שקיימו. לא חייבים ללכת לבית העלמין. ויש יהודים שנמצאים מעבר לים ולא יכולים להגיע, ויש כל מיני סיבות אחרות שלא תלויות בהם. לא חובה ללכת לקבר של הנפטר. אין בשום מקום כתוב שחייבים ללכת ביום הפטירה או באיזה תאריך מסוים לנפטר. מנהגים יש, אבל הלכה אין בזה.
באותו יום אנחנו נעשה לה...
רגע, 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 אני לא הלכתי, אני נמצא כאן. אז מה עושים כאשר חל בניסן? מה עושים כאשר חל בחנוכה או בימי הפורים? יש הלכה, ההלכה אומרת תלך יום יומיים קודם. אז מתי יום קודם? יום לפני חודש ניסן. אז בסוף חודש אדר יש לי את כ"ה, כ"ו, כ"זן, כ"ח, כ"ט. תבחרו אחד הימים המתאימים לכם, את השעה המתאימה, והולכים בערב ראש חודש או יומיים שלושה לפני ערב ראש חודש. אפשר, ושם תרגישו הרבה יותר נוח, ותקראו קדיש, משניות, השכבה, קצת תספרו על מה שקורה, תבקשו את מה שאתם רוצים לבקש. ואני עוד לא סיימתי, באותו יום שהיא נפטרה, את אומרת זה כף ג' או כף ב', לא הבנתי.
כף ב',
באיסור חג ממש, כף ב'. ביום כף ב' מתכנסים בבית הכנסת, הנשים בעזרת נשים והגברים בעזרת גברים, או אם לא מתאים לכם אז תעשו את זה בבית, ושם כמובן הנשים תשבנה בצד אחד והגברים בצד אחר, לומדים, יש סדר לימוד, כמו לוקחים אדרה מחולקת, בכל חנות ספרים מצויה, יש כרכים של אדרה עד 30-40, של קונטרסים כאלה חוברות, מחלקים את זה בין הקהל, לוקחים תהילים מחולק, מחלקים את זה בין הקהל, לוקחים משניות מחולקות, מחלקים בין הקהל, כל אחד או אחת קוראים את מה שהיה להם לקרוא, עברה הרבע שעה, חצי שעה של הלימוד, אומרים קדיש, עושים השכבה, מחלקים ברכות, מזונות, העץ, האדמה, שהכל, והכל בא מקומו בשלום. זה הדבר הטוב והיעיל והנכון והכי טוב לעשות לכבוד נפטר.
אחד הרב, אנחנו עשינו מקדל, שמע אצלך.
כן.
שולמית, תודה רבה לך בשמחות.
בוא נשאר כוח.
מבית שמש, ועכשיו ניתן לכם גם את...
הנפטרת מסודרת.
כן. אנחנו ניתן את מספר הטלפון שלנו, על מנת שתוכלו לשלוח לנו הודעות אס-אמס, 055-966-3991. 055-966-3991, למי שלא רוצה לעלות לשידור, אלא רק לשלוח אלינו שאלות בכתב, אפשר בהחלט לעשות זאת בדרך הזאת. כמו למשל, שאלה שקיבלנו הרב מוצפי, שואלים אם במהלך קריאת המגילה נמצאו טעויות של בעל הקורא, האם הציבור יצא ידי חובת שמיעת מגילת אסתר?
בהחלט יש בעיה, אז אם יש, איך שאדם מרגיש את הטעות, הוא יעיר לבעל הקורא, ואם הוא לא שם לב או לא שמע, האדם ישלים את זה מתוך חומש מותר, כיוון שהרוב צריך להיות מתוך קלף, אבל מיעוט חלק, או איזה מילה הוא פספס, או אם הילד פתאום צעק והוציא את האבא החוצה, והאבא הפסיד פסוק או שניים, כך מפורש בהלכה. הוא חוזר וקורא את זה בינו לבין עצמו מתוך החומש, ואחרי זה וממשיך הלאה, והוא לא איחר את הרכבת.
עכשיו חיים מבאר שבע איתנו. שלום חיים.
שלום.
שאלתך.
רציתי לשאול, יש שתי סוגים של יין, יין אדום ויין לבן, על מה מברכים?
אתה שואל אותי מה שחביב יותר. יש בזה ויכוח, אתה צודק, יש בזה ויכוח. הוויכוח הזה קיים בליל פסח, שם כתבו הרמב״ם, הרמב״ן, הרעה, הרזה ועוד. כל אחד כתב, יש שהביאו ראיה מהפסוק, אל תראי יין כי יתאדם, משמע שזה אדום. והמתנגדים לדעה טענו, עד רבה, אל תראי יין כי יתאדם. יין לא צריך להיות אדום, זה לא ראיה. זאת אומרת, אני יכול לשלוט יין לבן. אז מה המסקנה? מסקנה, כך כתבו הפוסקים, שאם חביב עליו הלבן יותר, או הרי ידוע שלאדום יש מזג אחר וללבן מזג אחר. מה הפירוש? האדום הוא יותר דומיננטי, יותר אגרסיבי, תוקף את ה... לפעמים יש אדם שסובל מכאבי ראש או מכל מיני תופעות לוואי כתוצאה משתיית יין אדום, ואילו הלבן הוא יותר רגוע, או אדם שאכל ורוצה להוריד את האוכל, אז שותה יין לבן, זה דבר ידוע. יש שותים אותו, יש יין מתאים לאכילת עוף ודגים, יש יין מתאים לבשר, יש בשר שומני, יש בשר פחות שומני, אז תלוי, יש סוגים שונים של יין. תשאל את אלה החכמים, חכמי היין, ויגידו לך, יש סוגים סוגים, אז הכל תלוי למה שהוא האדם, מה הוא אוהב. יש אוהב יין יבש, יש אוהב מתוק, יש אוהב חצי יבש, אז כל אחד ישתה את היין שהוא אוהב ויברך עליו.
תודה לך חיים מבאר שבע על השאלה הזו. אגב הרב, בחופה וקידושין בורא פרי הגפן, איזה יין?
כן, האמת שגם אותו דבר גם שם, אותו הדבר גם שם. אני אביא דוגמה, אבי עליו השלום, כן, היה מאוד מאוד מקפיד וזהיר בכל ההלכות, בכל הדקדוקים, אבל הוא שתה רק יין לבן שהוא עשה אותו בעצמו. ולמה? מפני שזה לא התאים לו, יין אדום היה אשר גורם לו סחרחורות, הוא סבל מבעיות של חוסר איזון וסחרחורות, אז אדום היה יותר משפיע לא לטובה, אז הוא השתמש ביין לבן, וכן על זה הדרך. גם הרמב"ן נחמני כך כתב, שלמעשה גם יין לבן בהחלט הוא בעדיפות די טובה.
כן. טוב, אנחנו עכשיו עם אבי מהקריות. אבי, שלום.
שלום וברכה הרב.
שלום, שלום.
הרב, זה לא שאלה בהלכה, זה שאלה במגילה. אפשר?
כן. אפשר? כן.
כן. כתוב, לך כנוס את כל היהודים, ושושן הבירה וצומו עליי שלושה ימים. כן. למה דווקא מציינת לו ומדגישה בשושן הבירה? וכי כל היהודים בשאר הערים לא היו בסכנת כליה, גם הם היו בסכנה. אז למה דווקא היהודים בשושן הבירה?
טוב מאוד, שאלה נפלאה. התשובה היא פשוטה. המקום גרם. כיוון שהחוק, כיוון שהגזרה יצאה מתוך שושן, אז כנראה שבשושן עצמה היא העיר הקרובה אל החלל. ולכן כמו שבעגלה ערופה יוצאים הזקנים הקרובים אל החלל ומודדים, עד כדי כך היו מודדים איזה עיירה יותר קרובה ואיזה כפר יותר קרוב, הם מראה שהם יש איזו אחריות מסוימת, לא אשמה אני אומר חלילה, אבל אחריות. אז לכן האחריות הייתה על היהודים שבשושן. זה תירוץ אחד. תירוץ שני שהוא קשור לראשון, הרי מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי היה צועק, אל תלכו להנות מסעודתו של אותו רשע, והם לא שמעו לו. ומי אלה היו הראשונים? אנשי שושן. כי כתוב אחרי זה במגילה, בתחילת המגילה קראנו שהוא נתן להם עוד שבעת ימים. אז המלך אחרי שעשה...
טוב, הרב, טוב. עכשיו זה מספק אותי.
אתה ממשיך?
כן, בטח, תמשיך, עד רבה.
אנחנו, יש לנו הרבה מאזינים, תודה רבה בינתיים לאבי מהקריות. אבנר מבאר שבע, שלום אבנר.
שלום, הרב, מה
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה לשאול, אני שמעתי הרבה פעמים מכל מיני רבנים חשובים לגבי מוקפת, אני גר בבאר שבע, ואני רואה חלק קוראים, חלק לא קוראים. שמעתי רבנים גדולים שאומרים לקרוא, מה הדין, מה ההלכה, הפסיקה להלכה לגבי זה?
תראה, כל מה שהם קוראים זה מספק, זה לא ודאי. ואגיד לך למה. יש קרוב ל-30 ערים, סליחה, ברשימה בארץ ישראל, שהם במצב של ספק. לדוגמה, טבריה היא לא ספק, אבל הספק הוא מצד המבנה הטופוגרפי שלה, כיוון שמקיף אותה ים, והגמרא בפירוש אומרת את זה. יפו, יפו היא עיר עתיקה ונמזכרת בספר יהושע, אלא בגלל שהיא גובלת עם ים, אז לכן היא בספק. וכן על זה הדרך, כך תמצא. עכשיו, שאר הערים כמו באר שבע ולוד האחרים, להיות והיו ממוקמים שם גם לוד העתיקה וכן באר שבע העתיקה, אבל אנחנו לא יודעים עד איפה, מאיפה עד איפה, והראיה שהיום בחפירות מוצאים שרידים של של לוד וגם של קריית עקרון ועוד הרבה הרבה ערים וגם באר שבע בכללם. אז לכן, כמו שזה מספק, אנחנו לא יודעים איפה התחומים.
אז השאלה אם לקרוא מגילה או לא, כי אני שמעתי אחד הרבנים החשובים שאומר, לא צריך בכלל לקרוא. אתה מגילה כאילו ביום השני, כי היום
בוא אני אגיד לך, גם הוא צודק, אבל בא הצד השני ואומר, רגע, אנחנו נלך ככה הלכה, בכל מקום שאני מסופק אני הולך ב-14, כמו שרוב העולם קוראים ב-14, אז ב-14 כולם מסכימים שכן, והם ברכים שם. כך היה גם בעיר בגדד, עירו של מחשמו סדאם חוסיין, שם רשעים ירקב. אז קראו גם וגם, ב-14 בברכה, 15 בלי ברכה. למה 15 זה מספק? כמה שמספק, אז בספק אני לא יכול לחייב לברך ברכה, אלא אם כן אני בטוח ב-100%, ורק ירושלים או שושן, אלה הערים הכי בטוחות שכן קוראות ב-15, אז אחרי הם קוראות ב-15 ולא בברכה ולא שאר הערים. אז אני צריך, כדי לברך אני צריך ודאי ולא ספק.
תודה רבה לאבנר.
תודה רבה לכם.
מבאר שבע, כן. הרב, אנחנו ניגש לכמה שאלות שקיבלנו בכתב ב-SMS'ים. כן, הנה מישהו שאל על העיר לוד, שוב לגבי זמן הפורים, אנחנו שמענו כבר את התשובה בעניין הזה. עוד שאלה של פועל שממהר לעבודה קם מוקדם בבוקר, שואל את הרב, האם אפשר להגיד תחנון ארוך של שני וחמישי לפני התפילה?
כן. כן, הוא יכול לומר את זה לפני התפילה. יש כאלה שאומרים את זה במנחה, ויש כאלה חוששים שאחר כך ישכחו, אז הוא יכול לומר את זה לפני התפילה, זה לא מעכב. אבל את הוידוי הוא יגיד במקום. אנא, אנא, השם אלוקנו, אשמנו, בגדנו, את זה הוא יאמר במקום אחר העמידה.
כן. עוד שאלה מרוחם, שואל שמעון, האם נכון המנהג שיש לצום ביום האזכרה של אבא או אמא?
יש דבר כזה, השולחן ערוך כתב, יום שנפטר בו אביו, יום שנפטר בו אמו, וכן יום שנפטר בו רבו. היום כמעט זה לא קיים רבו, לא תקף, כיוון שאנחנו שומעים מהרבה רבנים, אבל בזמנם היה, או אם יימצא דבר כזה, שאדם רוב חוכמתו למד מרב אחד, אז הרב הזה זה דומה לאבא, ובאמת כל שנה ושנה ביום הפטירה צמים, ולכן בשבעה באדר נוהגים ישראל לצום, כתוב בשולחן ערוך. מדוע? כמה שמשה רבנו היה רבם של כל ישראל.
נכון, זין באדר. עוד שאלה, האם מותר לעלות לקבר ביום הפורים, כשזה יום הפטירה?
נכון, אין לעלות לקבר, כל יום יש לנו כלל בידינו. הגאון החידה כתב לנו, כל יום שאין אומרים בו תחנון, אז יש בו קדושה, אין לעלות לקברים באותם ימים. ולכן כל חודש ניסן לא עולים, כנ"ל חנוכה, פורים, ט"ו בשבט, ט"ו באב, וכן שאר החגים והמועדים.
האם מותר לחקוק על היכל הקודש, על טס נחושת, פסוקים ושם השם, גם על פרוכות, ומה עושים בפרוכת שכבר הייתה בשימוש, יש עליה את השם המפורש ועכשיו אין לה מקום?
זו בעיה. הבעיה גם כשהפרוכת שימשה לחבס אותה, זה בעיה. ולכן לכתחילה אנחנו אומרים לא לכתוב את היות כבב כה, שער בצורה אחרת. בדרך שאת הארבע האותיות יוד כו כ הן יהיו נפרדות ויוקבעו בכותל של בית הכנסת, ואז אם תקרה איזה תקלה או יצטרכו להחליף איזה אות, יהיה מותר, וזה לא נקרא מוחק את השם, כמו שכל אות נמצאת בפני עצמה. אבל כאשר הם נמצאים בקו אחד, אז זה אסור. הייתה שאלה כזו בטורקיה לפני 150 שנה, והגאון הסלחמד מביא את רבי חיים פלאצ'י, שכתב שמה קרה, הם כתבו פשוט ציירו בציור קיר, ציור שמן, מאוד יפה. הם עשו איזה ציור יפה, ולמעלה היה כתוב יוד כו אף כה. ולימים זה דהה, עברו 100 שנה, וזה דהה, ובאו לשאול מה עושים. איך, אנחנו רוצים לצבוע את הקיר, זה לא יפה. אז הוא ציווה עליהם לעטוף את זה, לחסות אותו, להדביק עליו איזה חתיכת בד, ועליה לצבוע מחדש, ויותר לא לעשות כך.
מעניין. עוד שאלה, כותב הכותב, עשינו שיפוץ בבית, סגרנו חלון בחדר, אך פתחנו דלת. האם יש מקום לחשוש?
אין מה לחשוש.
למה לחשוש?
זה רק צוואת רבי יהודה חסיד, ולא כולם קיבלו אותה עליה, בפרט שהם פתחו דלת, אז אין להם מה לחשוש.
האם מותר להניח ספר על מעין מדף שהוא חלק מארון הקודש?
חלק מארון הקודש. השאלה למה הוא משמש? אם הוא לא משמש לכלום, והוא מראש שהתקינו אותו, זה היה הדעת שאני אשים שם את הסידור שלי או את החומה שלי כאשר אני הולך להוציא ספר תורה מהארון לדוגמה, או לאיזה שימוש, אז כן, אז מותר, זה, כי זה מראש הותקן לשם כך. אבל אם זה לא לשם כך, או שזה הותקן שיניחו עליו את ספר התורה, אז לא. למשל, יש שאלה, ויכוח גדול בהלכה לגבי ארון קודש, מי שפותח את האחד בשבת או ביום שיש בו ספר תורה. ויש לו בעיית סידור שהוא קורא מתוכו את התפילות שלו, את בביך שמה וכדומה, אם מותר לו להניח את הסידור איפה שהספר תורה מונח, כיוון שבאותו שולחן של הספר תורה זה מיועד רק לספר תורה, ולא כי מצניעים שם את הספר תורה, ולא לזה. בטבע אין את השאלה הזאת, כיוון שהטבעה משמשת גם וגם. מראש שבנו את הטבעה, הבימה שעליה הספר תורה, מה שהאשכנזים קוראים בימה, אנחנו קוראים טבעה. אז גם סידורים, גם חומשים, וגם בראש ובראשונה את ספר התורה. אז מותר. אבל בארון הקודש בפנים לא מצניעים רק ספרי תורה. ההלכה שאם מראש שבנו את הארון קודש, הצניעו שם גם ספרים, כגון, לדוגמה מובא, באיטליה היה נהוג לשים, להניח שם את בקבוק היין של ההבדלה ואת הכוס של ההבדלה
וכן
סמים. עוד אביזרים, כן. המשמשים את בית הכנסת, ואפילו ארבעת המינים היו מניחים שם, וכך עשו מיום שבנו את בית הכנסת. אז זה מראש לב בדין מתנה עליהם, על דעת כן יהיה מותר.
כן. טוב, עוד שאלה אחת, האם מגילה ללא עץ כשרה?
בדעבד כן, ויש חילוק בין אשכנזים וספרדים בזה, הספרדים יותר מחמירים, ואין שום בעיה, אפשר לקחת מקל, אדם שנתקל בבעיה כזאת, אז הוא לוקח סתם מקל, איזה סרגל, והוא מחבר אותה למגילה באיזה צורה, ואפילו בדבק, ומגלגל, אין שום בעיה, זה בעיה שניתנת לפתרון מיידי, עד שאף פעם לא קוראים מגילה בשבת, זה רק בחול.
כן. כן, טוב, זה כבר יהיה לשנה הבאה, יש זמן להכין גם את המגילה.
אם עוד לא הספיק לקרוא.
כן, אם עוד לא הספיק, נכון, עוד אפשר. עוד שאלה מעניינת, שואלת פה אישה נשואה, האם יכולה לתרום שיער לארגון זיכרון מנחם כדי להכין לחולים פאות?
השאלה, אם באמת, אני לא יודע, אני לא מכיר מי ומה, אבל אם באמת משתמשים בזה לטובת הילדים, ולא ישתמשו בזה אחר כך לדברים אחרים, או לאו דווקא ארגון א', יכול להיות ארגון ב' או ג',
כן.
הם ימכרו את זה ואת הכסף ישתמשו לצורך הילדים החולים, וימכרו את זה לאנשים שיבואו לידי תקלה, אז כאן באמת יש שאלה. אז הכל תלוי לפי התנאים של המקום.
כן, טוב, זו התשובה. עכשיו אנחנו נפנה לסילביה מגן נר. סילביה, שלום.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. באחד השיעורים של הרב שמעתי שבקשר לבלינצ'ס, שאסור, לא מומלץ לאכול אותו, מה עומד מאחורי זה אני לא כל כך זוכרת.
שמעתי, סליחה.
אני אשמח שהרב...
לא שמעתי מה, איזה מוצר את מדברת.
על בלינצ'ס.
בלינצ'ס.
בלינצ'ס, כן, כן.
הרב דיבר באחת התוכניות.
אני לא אמרתי שאסור, אני... סליחה, אני אסביר את דבריי. היא צודקת.
סליחה.
היא צודקת, אני אסביר את דבריי. הבאתי את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שלאכול פת אפויה, מי שאוכל פת אפויה, בעיקר ילדים, אז הוא מחכים בתורה. והאוכל פת לא אפויה, הוא לא מחכים, וגם הוא משקח את לימודו. אז הבאתי דוגמה את הבלינצ'ס. הבלינצ'ס זה כמעט ממש בצק. אמנם זה בצק שראוי לאכילה, אבל הוא לא אפוי. וכמה שיותר אפוי הוא יותר טוב, יעיל יותר. אז סתם זה רק בתור עצה טובה. וגם לא להרגיל לאכול כל היום את הדחמים הבלתי אפויים, או את אלא יותר את האפוי מאשר את הלא אפוי. יש לנו גם גמרא במסכת סנהדרין שם, המעשה מנשה ורב אשה. שהוא שאל אותו איפה מברכים המוציא, מאיך הדקדים בישולה. כלומר, הלחם המונח בתוך התנור, אז חלקו אחד אפוי יותר, וחלקו אפוי פחות. אז הוא אומר לו שאת ברכת המוציא מברכים מהצד האפוי יותר, כי הוא יותר חשוב ויותר מחכים את האדם.
סילביה, תודה רבה. איפה זה גן נר? איפה זה גן נר? תחכים
אותי. גן נר זה למורדות הר הגלבוע ליד ג'נין.
אז כעת ידענו עוד משהו בארץ.
כן, זהו, זה מעניין לשמוע. זה מושב?
זה יישוב קהילתי.
יישוב קהילתי גן נר.
אנחנו משמרים את ארץ ישראל.
אז דרישת שלום לכולם. יבורכו.
תודה רבה.
אני אגיד לכם משהו קטן ברשות המנחה.
כן.
הפסיקתא אומר, פסיקתא זה מהירושלמי. הוא אומר, דע, מה עשה הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, את ארץ ישראל? דבר ראשון, הוא בנה בית ונטע כרם. מה, הוא לא צריך בית, הוא לא צריך כרם, אלא הוא לימד אותנו דרך ארץ. שכתבוא לארץ ישראל, אל תשאיר אותה חרבה ושממה, אלא תבנה בתים ותטע כרמים.
אז הנה, כך הם עושים שם בצפון. תודה רבה לסילביה, שבת שלום. עוד שאלה מג'וזיאן מאקו. שלום ג'וזיאן.
שלום לכם, וואו, תבוכו על התוכנית.
שלום, איפה היית?
לא, אני אישה.
אישה, כן, מה שאלתך?
אני רוצה בבקשה, אני גרושה, ואני ביום שישי, אני קוראת את אשת חיל. ואני לבד, כשאני לא לבד, הבנים פה, אז הם מברכים. אז כשאני לבד, אני מברכת, זה בסדר?
מצוין, כי באמת האשת חיל, כך כותב רבנו ארי, זה נאמר על הנשמה יתרה. כל אחד ואחת מאיתנו בליל שבת שבא לקדש, נכנסת בו נשמה יתרה. והנשמה יתרה נקראת אשת חיל, כי היא עוזרת לנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. היא עוזרת לנו לשמור את השבת ולקיים מצוות. ועליה חיבר שלמה המלך את המזמור הזה. אז אכן, תומרי וגם תומרי, יחד איתם, בין שהם נמצאים, בין שהם לא נמצאים.
תודה רבה לך, ג'וזיאן מאקו. שבת שלום.
השם ישמור אתכם, והקדוש ברוך הוא ישמור עליך, כבוד הרב, אנחנו מאוד
אוהבים. אמן, אמן.
אין לנו זמן, יניב מחצור הגלילית, שאלה אחרונה.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. יש לי שאלה. יש לנו בבית כנסת בחור שהוא עיוור, אבל לא 100%. שאלה שלי אם מותר לעלות לתורה, ואני שואל את זה כי אם בן אדם קונה בשבילו עלייה, עכשיו הוא לא 100%, הוא אומר שהוא
רואה. אבל הוא רואה קצת את האותיות.
הוא רואה את האותיות, אבל אני לא יכול להגיד לך בוודאות שהוא ממש קורא איתו את העלייה. יש לנו פה...
בוא אני אגיד לך. זה נושא ששנוי בוויכוח בין הפוסקים. מרן השולחן ערוך סובר שמי שלא רואה בכלל, הוא לא מדבר על 90% ראייה, לא ראייה, אלא הוא מדבר על 100% לא רואה. מרן כתב שלא מברך, לא עולה, אבל הוא עצמו מרן הביא את מנהג צפת,
ועוד מנהג איזה מקומות שכן היו עולים, והרבנים לא מנעו מהם. זאת אומרת, לו יצויר שיבוא היום אדם כזה ויגיד, אני רוצה לעלות, הבן שלי מתחתן, הנכד שלי נולד לו בן, יש לי בן של נכד, בטעות קוראים לזה נין, נין זה בן, אם תשקור לי, הוא ניני או נכדי, אז אני רוצה לעלות לתורה, נעלה אותו, ונענה אמן אחר ברכתו. אז להלכה, כן, הוא יכול, הפרטיש מעיקר ההלכה, הוא, כיוון שהוא לא רואה, אז איך הוא יברך, אבל כשהוא רוצה וכשזה, ויש דעות שכן, והיו רבנים שהתירו, ואנחנו לא נוכל לצאת נגד המנהג הזה, לכן אנחנו ניתן לו לעלות, כך כתב נער מצרים, כך הביא הרב יביע עומר וגם הרב ילקוט יוסף.
תודה רבה ליניב. אנחנו נסתפק בדברים האלה. כבוד הרב בן ציון מוצפי, הספקנו 25 שאלות, 25 סוגיות, העלית כבוד הרב, באמת כל הכבוד, יישר כוח גדול, בחג הפורים, שושן פורים, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, אנחנו רוצים להודות לך ולברך אותך על הדברים האלה.
הראש שלי, תפסתי אותו אחרי השתייה של יום הפורים, תפסתי אותו משני הצדדים כדי להיות מרוכז ולענות. ברוך השם שהצלחנו. אני מקווה שלא אמרנו דברי טעות.
לא אמרנו דברי טעות, ובהחלט גם יש עוד הרבה שאלות על הפרק, ותחכנה לשבוע הבא. תודה רבה לרב בן ציון מוצפי על הדברים האלה.
תודה רבה לך, נעמת לי מאוד.
כן, כן.
והמאזינים גם מאוד מאוד.
נכון, נכון.
עד שלום, עם הרבה הרבה בשורות טובות.